אנחנו בסנהדרין דף כ"א עמוד א', בערך 15 שורות מלמטה, אולי 20 שורות מלמטה. מהי נשים ומהי פילגשים? התחלת השורה, מהי? יש לכם, רואי? כן? יוסף, אנחנו יחד? מהי נשים ומהי פילגשים? אמר רב יהודה, אמר רב, נשים בכתובה ובקידושין, פילגשים בלא כתובה ובלא קידושין. מה כן? או שואל נתנאל. אז מה כן? אז זו שאלה מאוד מעניינת. ויש פה מחלוקת רש"י, רמב"ן, רמב"ן על התורה, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, מהם הפילגשים? האם זה עם קידושין או לא קידושין? יש מחלוקת גרסאות, מה גורסים פה? ויש אברבנאל מדהים בסיפור של פילגש בגבעה. שם אברבנאל מצטט את רש"י, ואומר לנו, ורש"י שר בתורה הוא. זה לשון יפה על רש"י. ואם הוא גרס כך, אז הוא נוקט כגרסת רש"י. שווה לראות גם את הרמב"ן, וגם אם אתם רוצים לראות סיכום הסוגיה, אפשר לראות את אברבנאל שם, ואולי מחר נזכה להביא צילום של אברבנאל שם בפילגש בגבעה, אין לנו פה במדרש. מה זה פילגש? אז ראיתי שהנתיבות שלו מביא, אני לא יודע אם זה המצאה שלו או זה כתוב באיזשהו מקום, שפילגש זה קיצור של פלג אישה, חצי אישה, שזה לא, אין בזה אישות קבועה. טוב, אז הגמרא אומרת, נשים בכתובה וקידושין, פילגשים בלא כתובה ולא קידושין. אמר רב יהודה, אמר רב, 400 ילדים היו לו לדוד וכולם בני יפת תואר היו. מה זה יפת תואר, אתם יודעים? רואי, אתה יודע מה זה יפת תואר? נתנאל, סכם לו, בכבוד. אוקיי, התורה אומרת, כשיוצאים למלחמה דרך בנות אקום שהן מתייפות ומנסות לפתות את הגברים. אומרת התורה, בן אדם רחוק מאשתו, רחוק ממשפחתו, טבעו בשעת מלחמה, כמו שהתורה התירה לו לאכול חזיר תוך כדי מלחמה, כי הוא עכשיו רעב והוא לאות, וזה לא זמן שהוא יכול ללכת לחפש אוכל כשר. אז אומרת התורה, אם אנחנו נאסור לו יש את יפת תואר, אז מה יהיה? הוא לא יעמוד בזה. אמרה התורה, שמע, אתה רוצה לישא אותה, בסדר. ביה ראשונה אתה מותר, אחרי זה תהליך. זאת אומרת, אנחנו נדבר כנגד יצר הרע. איך עובדים עם יצר הרע? עם יצר הרע צריך לעבוד זמנית. לא לומר לו אסור, אלא לומר לו כך זמן. תמיד כשבן אדם רוצה להתגבר על היצר שלו, צריך לדחות אותו. הדחייה, בוא נדבר עוד חודש, בוא נדבר עוד שבוע, בוא נדבר עוד שעה. אם בן אדם יכול רק לכבוש את הרגע, הוא יכול לכבוש את היצר. בן אדם לא צריך לומר ליצרה שלו לא. בן אדם שמנסה להחליט, אני לא מאשן עוד, יהיה לו מאוד קשה. בן אדם שרק מחליט, היום אני לא מאשן את הסיגריה הזו, אבל יש לי עוד סיגריה עוד שעה, נדבר עוד שעה. כך הוא יכול לנצח את האישון. כל יצר, בן אדם יכול לכבוש אותו כשהוא דוחה אותו. אומר את התורה, קח אותה הביתה, חודש ימים, אתה עכשיו לא כמו בהמה, אתה מתייחס אליה כמו בן אדם, אתה תהיה בן אדם, היא תגלח את הראש שלה, היא תבכה על זה שהיא עזבה את משפחתה והכל, ואז אנחנו מזמינים אותה להתחתן, אבל היא צריכה לקבל גיור. אם היא מוכנה להתגייר, אז היא יכולה להיות אשתך. אבל התורה לא ממליצה, כי מצב כזה שאישה נכנסת לחיי נישואין, ובעצם היא לא מאמינה בדעת, וגם אם היא מקבלת את הגיור, והיא עוברת גיור, והיא יהודייה, אבל איפה ליבה בנפשה? הרי כל משפחתה, הם גויים, ולא היה לה שום תכנון להתגייר, מתוך אילוצי הקרב, אז היא עשתה פעולה מסוימת, ועכשיו היא מתגיירת. אבל דוד המלך טעה. דוד המלך, הגמרא אומרת במקום אחר, חשב שאשת יפת תואר זה מצווה. דוד המלך נשא נשות יפת תואר, הביא עוד נשים תחת כנפי השכינה, ומהנשים האלה בסוף יצא לו בן שמרד וניסה להרוג אותו. ואז כשהוא בכה, אז הנביא אמר לו, מי ביקש ממך? רבו אמר לו, מי אמר לך בכלל להביא ילד כזה לעולם? למה הלכת אחרי נשות יפת תואר? דוד אמר, אני לא מבין, זה מותר, זה מצווה. הוא אמר, לא, 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 התורה דיברה כנגד יצר הרע, והתורה אמרה שמי שעושה את זה עלול להיות לו בן שבאמת מנסה להרוג את אביו, וזה מה שיש לך, את פרי מעשיך. החינוך מאישה שהיא לא בעניינים, שהיא בכלל לא רוצה להיות יהודייה, היא עושה את הכל מתוך אילוצי המצב, זה לא הדרך. אז אנחנו לומדים עכשיו שחוץ מהנשים שהיו לו, היו לו גם כן פילגשים, וחוץ מזה היו לו נשות יפת תואר. והנשות יפת תואר, לא, אשת יפת תואר היא אישה לכל דבר, כאילו היא נהיית אשתו. 400 ילדים היו לו לדוד, וכולם בני יפת תואר היו, ומגדלי בלוריות היו. הם גידלו שיער מקדימה, כשהם היו יוצאים לקרב, אנשים היו פוחדים לראות את האנשים בריונים כאלה. וכולן יושבים בקרנות של זהב, ומהלכים בראשי גייסות היו, הם היו מובילים את הקרב, והם היו בעלי גרופין של בית דוד, הם היו הבריונים שלו. עכשיו, מפה אנחנו לומדים הלכה, יש לנו דין שהתורה אומרת, מה התורה אומרת? לא תלכו בחוקות הגויים. אחד מה זה חוקות הגויים? מה, הם לובשים מכנסיים, אני לא יכול לבוש מכנסיים? הם לובשים חוצה, אני לא יכול לבוש חוצה? הם לובשים שעון, אני לא יכול לענות שעון? מה זה חוקות הגויים? תשובה, כל דבר שהם עושים מתוך גאווה, ואנחנו עושים מתוך ענווה אחרת, יהודי לא עושה את זה כמוהם, כי אנחנו לא בעלי גאווה כמוהם, מנהג עם ישראל הוא לא ככה, זה נהפך להיות חוקות העקום. אל תעשה כמוהם, כי הם עושים את זה מתוך גאווה. דוגמה אומרת, הגמרא, הם מגדלים שיער בצורה גאוותנית, ואנחנו לא, בני ישראל, זה תספורת נורמלית. אז למה בני דוד כן גידלו שיער? מפה נלמד שלהלכה, מי שעוסק בפוליטיקה, והגידול שיער או ההליכה בחוקות האקום תועיל לכלל ישראל, על זה לא נאמר, לא תלכו בחוקות האקום. בגלל זה היו כאלה שהיו מלובשים כמו הגויים, כי הם היו הולכים לסנאט ברומי, והם היו צריכים להראות מפוארים, למרות שהיו דברים שעם ישראל נהג לא ללבוש אותם, מתוך הנבה, מתוך צניות, והגויים כן לבשו אותם. פה מי שמתעסק עם הגויים, ולטובת עם ישראל, זה לא כלול באיסור דורייתא שלא תלכו בחוקות הגויים. עכשיו יש עוד דבר שאסור מדין לא תלכו בחוקות הגויים. מה הדבר השני? דבר שהגויים עושים שאין לו שום היגיון. אז זאת אומרת, זה נובע בעצם מעבודה זרה. למה הם עושים מעשה שאין לו היגיון? זה נובע מעבודה זרה. זה גם כן כלול בלא תלכו בחוקות הגויים. זה דין דורייתא. אז עכשיו סיכמנו כל הלכות לא תלכו בחוקות הגויים. חבר'ה, נקטו זו בידכם. לפני שהם נכנסים לבית, הם זורקים חול לבית. לפני שנכנסים לבית חדש. יש גויים ששמים מטבע מתחת לתנור לפני שמתקינים תנור במקום. יש כל מיני דברים ש... לא, אין איזה שום היגיון.
מה שאומרים,
שדופקים מלא תפח. פו, פו, פו. אין לי מושג. לא יודע, זה דברים מסובכים, כי יש גם מנהגי ישראל, שלבית קודם כל מביאים סוכר וכמח, ולא יודע מה עוד, לי אין כזה מנהג. אבל יש כזה מנהג, שמי שקונה בית, דבר ראשון הוא מביא הביתה כמה דברים קבועים, וגם הדברים האלה, לא יודע, הגבול הוא מאוד קשה. מה? הדפיקה? אין לי מושג. אני, מה שאני מכיר, זה שזה כן מעבדה זרה, אבל יכול להיות שיש גם צד יהודי לזה. כתוב, יש פרק במסכת שבת, בפרק שישי, בתוספתא, במסכת שבת, יש רשימה ארוכה של דברים שאסורים בגלל חוקות האקום. לדוגמה, מוזכר שם, לא לשים סביב היד חוט אדום. כך כתוב. אז אני ראיתי את זה בתוספתא. אני ראיתי את זה בתוספתא ושתקתי, תמתי בליבי ושתקתי. אז הגעתי לפגישה פעם עם בחורה שהייתה, למדה אצל הרב שריג, הרב שריג מגינות שומרון, והוא הרב שריג, היה לו קשר ישיר עם הרב אליהו זצ"ל, והוא אמר להם בשם הרב אליהו שבאמת אסור, אסור לשים את הדברים האדומים האלה. שרב אליהו סובר שאסור. זה, למדתי את זה מפגישה מדית. לא בחורה שהתחתנתי איתה. אבל אפשר ללמוד משהו גם ממי שלא מתחתנים איתו. אז אומרת הגמרא, ואמר ביהודה אמריו, תמר בת דוד, בת יפת תואר הייתה, שנאמר הרי כשאמנון אחיה אונס אותה, היא מתחננת בפניו ואומרת לו, ואתה דברנה אל המלך, כי לא ימנעני ממך. אז מה היא אומרת לו? תדבר עם המלך ונעשה את זה בצורה של היתר. ואיסה כדאיתך בת נישואין הווי, אם היא באמת ביתו של דוד המלך, אך תימיה ושר ילי. מה, יש צד שדוד היה מתיר לו להתחתן עם אחותו? מה היא אומרת לו? אל תעשה את זה, כי תדבר עם אבא והוא ימצא היתר. מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, בעצם אני לא אחותך בדיוק, אני יש בת אשת יפת תואר לפני הגיור, ואם אתה רוצה בוא נתחתן כמו בני אדם. וזה מה שהיא טענה לו. אלא שמע מינה, בת יפת תואר הייתה. עכשיו שהגענו לסוגיה הזו, אז הגמרא מרחיבה את הסיפור של אמנון ותמר. אז לדוד היה בן שקראו לו אמנון, ואחרי שדוד חטא עם בת שבע, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנני מקים עליך רעה מביתך. הרי דוד גזר את גזר דינו ואת הכבשה ישלם, הוא ישלם פי ארבע על העבירה שלו. אז מיד אחר כך קרו כל מיני טרגדיות בתוך ביתו של דוד. עכשיו זה לא שהקדוש ברוך הוא גזר על אדם פלוני לחתור. לא נראה לי. אז אז בנו אמנון, אחד מהדברים שקרו זה שאמנון עשה את עצמו הוא מאוד מאוד רצה את אחותו תמר, והיה לו חבר שהיה בעצם בן דודו, שהוא היה יונדב בן שימה אחי דוד, והוא יעץ לו, תעשה את עצמך כאילו אתה חולה, ואז תבקש, המלך יבוא לביקור חולים לבקר את הבן שלו, תבקש שאחותך תמר תבוא ותכין לך אוכל, ואז תסלק את כולם מהחדר ותעשה מה שאתה רוצה. וזה מה שהוא עשה, הוא אנס אותה. ואז היא בכתה ויצאה ופרסמה את הדבר, ובסוף אחיה, אבשלום, רצח את אמנון, עשה מסיבה לכל האחים, ורצח את אמנון. מתוך הסיפור הזה יצא גזרה על ייחוד, ומפה אנחנו נלמד קצת את ההלכות של ייחוד. אז זה הסיפור בקיצור. החסרתי משהו חשוב, נתנאל? יש משהו להוסיף? אני שואל אותו כי אני שכחתי, נתתי לו את המשימה להכין את הסיפור הזה. שכחתי. כן. היה את הבן שמת, היה את אמנון שאנס תמר, היה את רצח אמנון, היה את מרד אבשלום.
מלכות?
אני חושב שאלה ארבע. לא ידוע לי שזה קשור לזה בכלל. כן, כן, כן. אז כמובן חזל מייחסים את זה לחטא אחר. חזל מייחסים את זה לדבר אחר. מה שלי זכו. אומרת הגמרא, ולאמנון רע ושמו יונדב בן שימה אחי דוד. זאת אומרת, לדוד היה אח שימה, היה לו בן יונדב, זאת אומרת, זה בן דוד של אמנון, והוא איש חכם, אמר ביהודה המרב, איש חכם לרישה. ויום מדוע אתה ככה דל בן המלך, ויום הלא יונדב, שכב על משכבך והתחל, תעשה את עצמך כאילו אתה חולה, עד ועשתה לעיני את הבריאה. אז דוד בא ומבקר, והוא מבקש ממנו שהיא תכין לו את האוכל. ותיקח המשרת ותיצוק לפניו, אמר ביהודה המרב, שעשתה לו מיני תיגון. אחרי כל המעשה, אמנון מגרש אותה מהבית באכזריות רבה, והתורה אומרת, וישנאה אמנון שנאה גדולה, כי שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה. ויאמר לה אמנון, קומי לכי. אז ממש התנהגות כזו, מה היא טעימה? מה הוא שונא אותה ככה? אמר רב יצחק, נימה נקשרה לו, תוך כדי המעשה, נקשרה לו אחת מהשערות שלה, ועשאתו קרות שופחה, זהו, הוא בבעיות. אומרת לגמרא, וכי נקשרה לו, היא, מה יעבדה, מה הוא כועס עליה? אם הוא תוך כדי מעשה פצע את עצמו, אתם יודעים מה זה קרות שופחה? זה שיש חתך בגיד, והבן אדם כשהוא מנסה להזריע, או ללך לשירותים, במקום שזה יצא דרך הנקב, זה יצא דרך החתך. יוצא לו טיפות דרך החתך, הוא בעצם יש לו בעיות. אז באמת הגמרא מביאה שהם ידעו לרפות את זה, הם ידעו להכניס משהו ולסגור את הנקב, אבל למה זה הוא בבעיות? אז תוך כדי הוא נעשה קוד שופחה. אז הגמרא אומרת, אם נקשרה לו שערה, אז אם היה עבדה, מה היא עשתה לו? מה הוא כועץ עליה? אלא אם הקשרה לו נימה ועשתו קוד שופחה. לא, לא, לא. היא בכוונה עשתה את זה. תוך כדי שהוא עשה את שלו, מה היא יכלה לעשות להגן לעצמה? לפחות את זה היא עשתה. היא חתכה אותו באותו מקום. עם שערותיה. שואלת הגמרא, איני והדרש רבה מי דכתיב. הפסוק הרי מתאר את בנות ישראל ואומר, ויצא לך שם בגויים ביופייך. אז חזל דורשים שאין להן לבנות ישראל לא שיער בית השחי ולא בית הערבה. זה היה המצב. כן, בנות ישראל היו מיוחדות, היה להם שם, היה להם פרסומת שלא היה להם שיער, לא בבית השחי ולא במקום הערבה. אומרת הגמרא, שני תמר דבת יפת תואר הווי. תמר אימא שלה לא הייתה יהודיה, הייתה גיורת. אז בסדר, הייתה בת יפת תואר, זה לא היה ככה. כן? אתם איתי, חבר'ה? כתוב בפסוק, ותיקח תמר אפר על ראשה, וכתון את הפסים אשר עליה, קרה, ותשם ידה על ראשה, ותלך הלוך וזעקה. היא צועקת, בוכה, עד אשר האחיה אומר לה שקט, בואי אליי הביתה, מספיק. תנא משמיד רבי יהושע בן כוחה, גדר גדול גדרה תמר באותה השעה. כששאר אנשים שמעו את הצעקות שלה, כששאר אנשים ראו את הביזיון שלה, אז שאר אנשים אמרו לעצמם, רגע, היא הרי בת מלך. אמרו, אנשים אמרו, לבנות מלכים כך, כזה דבר יכול לקרות עם בת מלך? הדיוטות על אחת כמה וכמה. מה, אנחנו הבנות הרגילות, כמה אנחנו צריכים להיזהר שכזה דבר לא יקרה לנו? אם לצנועות כך, הרי תמר הייתה ידועה בצניעותה, הרי היא בכלל לא רצתה ללכת. אמנון לא יכל למצוא הזדמנות שהיא לבד, כי היא הייתה כזאת צנועה. רק על ידי זה שהוא הביא אותה למצב שאבא שלה שולח אותה ואומר לה, תלכי ותעשי, והיא שומעת בכל אבא שלה, רק על ידי זה זה קורה. תחשבו, זו עוגמת נפש של דוד. הוא היה הגורם לכל הסיפור הזה. גם הגורם בחטא המקורי, וגם זה ששלח אותה לבית שבו היא נאנסה. אם לצנועות כך, לפרוצות על אחת כמה וכמה, שהן צריכות להיזהר, אם הן לא צנועות כמו תמר, שהן צריכים להיזהר שכזה דבר לא יקרה לה. אמר רב יהודה אמר רב, ופה אנחנו רואים כלל מאוד חשוב, גם בנות ישראל שהן פרוצות, הן לא, זה לא מצב שעמד כדי כך פרוצות. גם הם כשהם שמעו שכזה דבר קרה, הם יזדזו, אנחנו צריכים להיזהר שלא יקרה כזה דבר לנו. וזה דבר שצריך לדעת אותו. הרבה פעמים אנשים בכלל לא חושבים על כזה דבר שיכול לקרות. אנשים נותנים אימון בכל מיני מצבים, וזה לא בסדר. חזל לא אמרו לנו לתת אימון בדברים כאלה. אנחנו צריכים לדעת, יש גדרים, ואנחנו לא בונים על כך שאנשים יהיו בסדר. אנחנו בונים על כך שיש אנשים שהם בסדר, יש אנשים שהם לא בסדר. ובן אדם עם הבת שלו ועם האחות שלו צריך להפעיל את השכל. אני זוכר לספר סיפור, להתקדם בגמרא. 3 דקות סיפור. סיפור? טוב, זה סיפור פשוט מוסר השכל לכם שאתם עומדים לפני פגישות. היה לי דייט עם בחורה בתל אביב. ובטלפון כבר אני שומע אותה עושה צחוק מאנשים ששנינו מכירים, וזה לא היה נראה לי שיש איזשהו סיכוי שמשהו יצא מזה, אבל לא ידעתי איך לצאת מזה. כבר אנחנו תוך כדי שיחה, אני כבר לא יכול לצאת מדייט אחד. טוב, אני נסחב לתל אביב, אני מגיע למקום של הדייט, ואני מקבל טלפון ממנה, שמע, אני בבייביסיטר, האחות שלי מאחרת, אני אחר בחצי שעה. טוב, אני כבר הגעתי מירושלים תל אביב, לא אכפת לי, אני שמח, זה מוריד לי חצי שעה מהדייט, אני עם ספר, אני לומד, אני שמח, היא מאחרת חצי שעה. עובר חצי שעה, אני עומד בחוץ בקור, אני מקבל עוד טלפון, שמע, אני ממש מצטערת, עוד חצי שעה איחור. בסדר, עוד חצי שעה איחור, אני עומד שם, בסדר. מגיע לדייט בשעה, באיחור מכובד ביותר, ואנחנו כבר, הדייט מתחיל באיחור גדול. טוב, אנחנו מתחילים את הדייט, ותוך כדי הדייט היא מתחילה לעשות צחוק ממני, ואני זוכר משפט אחד שהיא זרקה לי, שמע, אני על המדרכה ואתה על הרחוב, גם כשאנחנו עומדים על אותו מישור אני גבוה ממך ואני מרגישה שאתה גמד, לפחות בוא תעמוד על המדרכה איתי ככה, לא, תוך כדי הדייט. בסדר, אני בולע, אני אומר לעצמי בסדר, אוקיי, יעבור. מגיע סוף הדייט ואני צריך לעלות על האוטובוס חזרה לירושלים. ואנחנו מחכים לטרמפ שלה שיחזיר אותה ולא מגיע. אני חושב שאמא שלה הייתה אמורה לאסוף אותה. ולא מגיע ולא מגיע, ולי היה הדייט אולי הכי גרוע שאי פעם היה לי. ממש ללא טעם ולא ריח, אבל בסדר. ואני מסתכל לשון, אני יודע שאוטובוס האחרון מגיע. אז אני אומר לעצמי, טוב, הם אומרים שהם בדרך, היא אומר לי, אל תפספס את האוטובוס האחרון. אמרתי, מה, אני אשאיר אותך פה בתחנה? לא נראה לי. מגיע האוטובוס האחרון ואני לא עולה. עכשיו, אני בליבי אמרתי לעצמי, שמה, בעצם אין לי שום עניין לעמוד דקה עם הבחורה הזו יותר מאשר אני צריך, אבל אני לא אשאיר אותה פה בתחנה, זה היה על הרחוב הראשי שם. יש שם תחנה ליד האוניברסיטה, לא יודע איך קוראים לזה. יש שם תחנה במקום שבעצם אין אנשים. יש את האוטוסטרדה שם, אבל אין שם אנשים. אז אני מחכה איתה, ובאמת פספסתי את האוטובוס האחרון, ושאלתי את עצמי ב-12 כבר לאיזה חבר אני יכול להתקשר ללכת ללון בתל אביב, כאילו מה אני עושה עכשיו ב-12 בלילה. ומה נפשך, החברים שנשואים אתה לא יכול להתקשר ב-12, ואלה שרווקים אין להם איפה להחסן אותך. אז אני בעצמי לא ידעתי איך אני יוצא מזה, אבל אמרתי אני לא עוזב אותה. שתי דקות אחרי שהאוטובוס עבר, היא יושבת בתחנה, והיא אומרת לי, ההורים שלי ממש מגיעים עכשיו, אני הולך לתחנה, בסדר, היא עוברת לתחנה, ואני כבר הולך לכיוון איפה שאני חושב שאולי אני אוכל להשיג טרמפ לירושלים, אני סמיים, ואני רואה בן אדם בא לתקוף אותה, בן אדם שיקור, ואני בדיוק רצתי למקום, וההורים שלה בדיוק הגיעו, אבל זה לימדתי לקח, חזל אמרו, אמרתי, טוב שחיכיתי עד הדקה האחרונה, עד שראיתי אותה עולה לרכב, בסדר. חזל אמרו, אנחנו לא עם בצנועות כך. אז אני אומר לכם את זה, יש לכם אחריות ללוות עד המקום שהיא רוצה. אם היא רוצה לעלות והאוטובוס זה כבר עניינה, אבל במקום נידח, זה אחריות שלכם, גם כשאתה לא יודע איך אתה יוצא מזה, שאתה מפסס את האוטובוס האחרון, גם כשברור לך שאין לך שום אינטרס באדם הזה, היא עדיין בת ישראל, ואתם תהיו בני אדם, תלוו אותה עד שיגיע האוטובוס. לא, אפילו דייט שני לא יצאת איתה, היה מאוד ברור שזה לא הולך לדייט, לי זה היה ברור שזה לא הולך לדייט שני. אז חזרה, אומרת הגמרא. למזלי עוד היו מוניות שירות שנסו. אני לא ידעתי את זה, כשאני פספסתי את האוטובוס האחרון, אני עשיתי את זה על דעת שאני... אני לא יודע, אולי אני אלון שם על הספסל או משהו, לא ידעתי, לא היה לי פתרון. כאילו, אני עמדתי שם, לא תכננתי לפספס את האוטובוס האחרון, זה לא היה בתכנון. אז לא היה לי תוכנית עדיין, מה אני הולך לעשות. אמרתי, קודם כל, שהתעלה על ההזעה שלה, אחר כך אני אחשוב. כשאמרה לי, הורים שלי אומרים שהם בדיוק ברמזור לפני, אז כבר שרתי אותה בתכנה, והתחלתי ללכת לכיוון שאמרתי, אני רואה אותה, אני אתחיל לחשוב, רגע, מה אני עושה? היא לא רצתה שההורים שלה, האחים שלה יראו אותי, לא יודע מה, אז כאילו היא רצתה ללכת לתחנה, לחכות להם לבד. אז בסדר, אז אני מרחוק, שמתי עין, בסדר. אומרת הגמרא, תנה, מה?
מה
אמר רב יהודה אמר רב, באותה שעה גזרו על הייחוד, ייחוד של אשת איש, ועל הפנויה, גם ייחוד של פנויה. אומרת הגמרא, רגע, ייחוד דאורייתא הוא, להתייחד עם אישה נשואה זה איסור דאורייתא, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוה צדק, רמז לייחוד מן התורה, ופה יש דיון מה זה הלשון רמז, יפה, מניין שנאמר, כי שיתך אחיך בן אמך, וכי בן אם מסית, בן אב אינו מסית, אלא הכוונה היא, איפה בן אדם מסית אותך? בסתר למור, לומר לך, בן מתייחד עם אמו, זה שכתוב בן אמך בסתר, זה למד אותי שבן מתייחד עם אמו בסתר, ואין אחר מתייחד עם כל הראיות שבתורה. זאת אומרת, יש לנו לימוד מהתורה שיש איסור ייחוד עם ערווה, עם אשת איש, עם כל ערווה. אלא אימא גזרו על ייחוד דפנויה, פה ישנו את הגזרה שחזל אסרו לאדם להיות במצב עם פנויה שנקרא ייחוד. מה זה ייחוד? ייחוד זה מצב שאתה יודע שמשהו יכול לקרות ואף אחד לא יפריע לך. ההגדרה היא כשאתה יודע שמשהו יכול לקרות ואף אחד לא יפריע לך. לא יפריע לך. אנשים לפעמים אומרים לי, הדלת לא נעולה. אני אומר, שטויות. אתה יודע שאף אחד לא נכנס אליך. אם אתה גר ביישוב, איפה שאנשים נכנסים כשהדלת לא נעולה, זה דבר אחד. אבל אם אתה גר בעיר, מה היתר הזה שהדלת לא נעולה? אם אתה יודע שאף אחד לא הולך להיכנס, דלת לא נעולה, לא מועיל כלום. בן אדם אומר לי, הדלת פתוחה. יופי. אם אתה קומת קרקע ואנשים עוברים לידך והדלת פתוחה רואים לתוך הבית, זה סיפור אחד. אם אתה גר בקומה עליונה בבניין של 30 קומות או אפילו של 5 קומות, ואף אחד לא עולה לקומה עליונה חוץ ממך והשכן, אולי אם אתה עבד, הדלת הפתוחה מועילה. אולי. בסדר, אולי. תלוי בחברה שאתה חי בה. אני אומר, זה קצת תלוי. אז ההגדרה היא, כשאני יודע שיש לי זמן ששום דבר לא יקרה. במעלית, אין לי בעיה של ייחוד. אני יודע שכל שנייה הדלת עלולה להיפתח בקומה מסוימת. אין לי רצף של זמן שאני יודע שהזמן הוא שלי. ברכב, באוטוסטרדה, אין לי ייחוד. אני עוצר בצד, מישהו יכול לעצור לידי, שוטר יכול לעצור מאחוריי, אין לי רגע לבד. אבל אם אני נוסע דרך יער, יכול להיות לי בעיה של ייחוד. אני יודע שאני במקום שאף אחד לא מגיע. אני זוכר, הייתי על דייט עם אשתי, והלכנו בליפטה. וזה היה עם אשתי. והגענו לאיזשהו שלב, ישמנו, זה היה כבר כשזה היה יותר ציני, אז ישמנו לעשות פיקניק, ואחרי כמה דקות אמרת לאשתי, אני לא רואה שאף אחד מגיע לפה. אז היא אמרה לי, מה נעשה? אמרתי, נזוז מפה. אם אנשים לא מגיעים לקטע הזה של הטיול, ליפט הזה, אזור ליד הכניסה לירושלים, יש מקום שם לטייל, כללית יש שם אנשים. אמרתי, אנחנו לא יכולים להישאר פה. פה זה, אם אנשים לא מגיעים, אז זה ייחוד. יכול להיות שאם הייתי יודע בוודאות שכל רגע יכול להגיע איש, אז זה היה מספיק, אבל אני לא ידעתי. אני פתאום רואה שאין אנשים שבאים לקטע הוא. אמרתי, בסדר, נזוז מפה. אז הייחוד בהגדרה זה כשאתה יודע שיש לך זמן לבד. כל התירוצים זה לא מועיל. זה צריך להיות אמיתי. טוב, נגיע עד המשנה. ואדוניה בן חגית מתנסה למור, אני אמלוך. וחבר'ה, תשימו לב. ייחוד עם אשת איש, ייחוד עם ערווה, זה דורייטה. זה ראינו עכשיו בגמרה. אנשים לפעמים לא יודעים את זה. ואדוניה בן חגית מתנסה למור, אני אמלוך. אולי בגלל שזה ציטוט של רב יהודה אמריו, אולי כי זה המשך של נשות דוד, לא יודע. אמר רב יהודה אמריו, מלמד שביקש להולמו ולא הולמתו. הכתר של מלכי בית דוד, היה בו קנה שעבר באמצע הכתר, איזשהו שרביט של זהב, והראשים של שלשלת בית דוד, היה להם נקע בראש, שהשרביט של זהב יכול להיכנס לראש שלהם. רשי, תראו רשי. שחשב שחבש בראשו כתר מלכות ולא עולמתו, לפי שהיה שרביט שזהב בתוך חללה מדופן לדופן ואינה מתיישבת בראשו אלא למי שיש לו חריץ בראשו, והיא עדות לבית דוד שכל הרוי למלכות עולמתו, ומי שאינו רוי למלכות אינה עולמתו. איזשהו סימן, כך הם היו נולדים עם איזשהו נקע בראש. ויעש לו רכב ופרשים, וחמישים איש רצים לפניו. מהי ריבוטה? מה החידוש? חמישים איש, בן מלך, הרבה בני מלכים היו להם, חמישים איש רצים לפניהם. אומרת הגמרא, אמר ביהודה אמריו, כולה נטולי תחול וחקוקי כפות רגליים היו, שהיה להם יכולת לרוץ ולא היו מתעייפים. התחול היו לוקחים איזשהו סם שהוא לא יגרום להם להיות עייפים, היו מסירים את התחול איכשהו, וחקוקי כפות רגליים היו מורידים את הבשר מהרגליים, ואז היו יכולים לרוץ על קוצים, ברקנים, ולא. וזה לא היה מפריע להם, אז הם יכולים לרוץ ולא מתעייפים, ויכולים לרוץ בכל מצב. רש"י אומר שאין בשר בפרסותיהם, מורידים את הבשר.
אין בשר כאילו בלמדה, השאלה מה יהיה שם?
אני גם חשבתי ככה, אבל זה לא מה שכתוב. זה לא מה שכתוב. נסתכל, תסתכלו בערוך. תסתכלו בערוך. לא, לא. הם ידעו איך לעשות את זה בצורה שאת הפונקציה של התחול היה ואת העייפות של התחול לא היה.
נכון, אבל למה? כדי שלא תלמד את זה צריך תמיד להביא את העמוד. זה שרוצה אותך.
טוב, בוא נסכם. מה ראינו היום? ראינו שפילגש זה אישה בלי כתובה וקידושין, וראינו מחלוקת רש"י רמב"ן בנושא. ראינו את ההלכות לא תרחו בחוקות האקום, והילדים של דוד שהיו בני אשת יפת תואר שכן גידלו את השר, כי זה היה לצורך ציבור, לצורך מלחמה. ראינו את הסיפור של תמר ואמנון, ושהיא הייתה בת יפת תואר ושהיא עשתה אותו כרות שפחה. ראינו שבנות ישראל לא היה להם שר ערווה ושר בית השחי. ראינו שהאיסור ייחוד עם ערווה זה דאורייתא, ועם פנויה זה דרבנן, גזרה של הבטין של דוד אחרי מעשה של תמר. וראינו את הסיפור של אדוניה בן חגית, שהכתר היה כתר מיוחד למלכי בית דוד שלא הלך על ראשו של אדוניה, ושהיה הייחודיות של 50 איש שרצו לפניו זה שהם היו נטולי תחול וחקוקי כפות רגליים.